עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשר העלייה והקליטה, שר אופיר סופר, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
בעזרת השם, אנחנו צריכים להתפלל לטוב, לקוות לטוב, שיהיה טוב לישראל, טוב לעם ישראל.
אני רוצה אולי לפני העניין הביטחוני, רצועת עזה, גם המצב בצפון וגם על עלייה וקליטה לדבר איתך בזמן מלחמה, אני רוצה כן שתתייחס ברשותך לפסיקת בגץ מאמש, והתגובה של הימין בצורה מאוד מאוד ממלכתית, כועסים על הפסיקה הזו, אבל אומרים זה לא הזמן לטפל בזה.
פסיקת בגץ היא מאוד מצוירת. ממש חוסר רגישות תקדימית בצורה שלא מתקבלת על הדעת, והתגובה אכן באמת מתארת את המצב האמיתי. כפי שאמרת, הנושא המרכזי כרגע היום הוא המלחמה שלנו והניצחון שלנו, סולידריות שלנו והאחדות שלנו.
תגיד, אבל מה יקרה בכל זאת אחרי המלחמה? האם הרפורמה המשפטית מתה, או שזה משהו שאתם תוכלו לתקן אותו? מה אתה חושב?
אני חושב שאחרי המלחמה...
אם תוכל רק להתקרב קצת יותר לטלפון, כי אנחנו שומעים אותך עם קצת רעשים.
אני חושב שאחרי המלחמה, הדבר הראשון שאנחנו נצטרך לתקן, זה את נורמות השיח הציבורי. זה את האחדות ואת הסולידריות, שהיא לא תישאר רק כמעטפת או ככותרת, אלא להוריד אותה לפרקטיקה מעשית.
איך זה אפשרי? אני רואה את הדברים שאמרת ברשת בעת לפני שעה, אני חושב. אמרת ככה, אנחנו חייבים להתנהל אחרת, צריך לייצר רפורמה וצריך לשנות דברים, אבל צריך לסגור גם מהם סדרי עדיפויות. השיח צריך להיות אחרת. תסביר לי מה יכול להיות אחרת חוץ, עשיתם שיחות בבית הנשיא, ניסיון לגשר על פערים שזה לא צלח. מה עוד אפשר לעשות אחרת?
קודם כל אני חושב שחייבים להציב את זה כחזון וכראשון בסדרי העדיפויות. אני אומר לך שאני מבקר אצל משפחות שכולות, שני דברים נאמרים. ולא רק אני, אלא אני חושב למרבית חבריי, וככה זה גם נראה כמעט אצל כל המשפחות, אולי אפילו אצל כולם. אני פשוט רוצה להיות עדין ורגיש בדברים הללו. אבל האמירה זה תנצחו את חמאס, תמשיכו עד הסוף, אל תפסיקו באמצע, ודבר נוסף זה תשמרו על האחדות. יש ערך עליון לאחדות. כשהעם מאוחד, הוא יכול לעשות הרבה הרבה דברים אחרים, יש לזה גם ערך עליון בתור מהות. ראשית צריך להציב את זה כחזון. דבר שני, כשאני מדבר על לשנות את השיח, אתה יודע, כשאנחנו מדברים, כשאני ואתה מדברים, אז אנחנו מבינים על מה מדובר, על מה אנחנו מתכוונים, על שיח מכובד. אפשר לחלוק, אפשר לא להסכים, אבל כשדברים נאמרים לצורך העניין בדיונים בוועדות, או מעל בימת הכנסת, כדי לתפוס כותרת, או במיץ סינה של רשת הטוויטר או פלטפורמות אחרות, זה כמו לשים לא קוצב לב, אלא מעיד שינה, תחשוב.
אבל אני מנסה להבין מה אתה אומר כאן, השר אופיר סופר. מותר לשמאל לומר הכל, מותר להם להפוך את המדינה, ללכת לעשות הפגנות ולחסום צמתים ולחסום את איילון כל יום, לבוא לכנסת ולעשות פרובוקציות, והימין כאילו אמור לשתוק בשביל לעשות את זה אחרת?
זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי, קודם כל לא דיברתי על ימין או על שמאל, דיברתי על השיח, על תרבות השיח בישראל, לא אמרתי שזה רק אצל הימין. ממש לא, אני ממש לא חושב כך. אני מדבר על תרבות השיח. ודבר נוסף, וכן, זאת אומרת, כשאתה מושל, פסיקה של בגץ, אתה מבין מה המשמעות שלה, כן? אתמול. לא בהקשר של כן עילת סבירות, לא עילת הסבירות, בהקשר של היחס בין הרשויות וחוק יסוד ועוד ברוב של 8-7. ואני אומר אותו דבר, באופן דומה, בסוף, אתה צריך להבין שאתה ממשלה של כולם, זה לא אומר שלא בחרו ימין, אז לא יקבלו ימין. זה אומר שבחרו ימין, יקבלו ימין, אבל לא צריך לקבל פה, לא צריכים לראות. אני לא מדבר רק על השנה האחרונה, אני חושב שזה שיח שהגענו אליו במשך שנים. אני ציינתי כמה דברים שבעיניי מייצים את השנאה. אני חושב שלנו כפוליטיקאים, כמנהיגים, מי שמתיימר להיות, אבל פוליטיקאים בוודאי, נדרשים לזה. אני חושב שגם אנשי התקשורת נדרשים לזה. וזה דבר שלא, מה שנקרא, אומרים אותו פעם אחת וזה קורה, וזה לא מספיק שזה יהיה רק בתקופת מלחמה ככותרת, ואחרי המלחמה נחזור לריב ולהתגושש, כי הנושאים שיהיה לטפל בהם אחרי המלחמה יהיו הרבה יותר כואבים מהרפורמה המשפטית. יש פה מחיר דמים יקר ששילמנו בחודשים האחרונים, ויש פה נושאים כואבים מאוד. אם כל אחד יעמוד ורק יפנה את עצמו מאשימה, ובצורה יותר בוטה ויותר נוקבת, ואם כל העם ישתף עם זה פעולה, והעם לא ישתף עם זה פעולה, כי העם הולך למקום אחר, וצריך להזכיר להם שצריך ללכת למקום אחר. אנחנו צריכים להיות מאוחדים.
תן לי את השורה התחתונה. אני שומע את מסרי הפיוס שלך. השורה התחתונה לא תהיה רפורמה משפטית, נכון?
לא, זה לא מה שאמרתי, אבל אני אומר לך דברים שאמרתי גם לפני כן. כשהייתה מהפכה משפטית של אורן ברק, הוא עשה את זה ב-20 שנה, לא בטוח שצריך לגמור את הכל בחצי שנה, ולא בטוח שזה צריך להיות עם אנרגיות ומוטיבציות והתבטאויות יצריות, כמו שעשינו את זה בשנה האחרונה, זה כל הסיפור.
כלומר, ללכת על זה, אבל על מהלך יותר רגוע מבחינתך.
לא, בטוח, בטוח שלא, ואני אומר, סדרי עדיפויות כרגע הם סדרי עדיפויות אחרים, ויש דברים שצריך לטפל בהם, כן, כי נהיה חייבים, אנחנו נדרש הרי לאיזונים בין הרשויות, ונצטרך לעשות את זה, יש ארגונים בכלל, במדינת ישראל סוג של ארגון, חזון הוא חזון משותף, יכול להיות שאנחנו חולקים עליו, 30% ימינה, 30% שמאלה, אבל יש חזון שהוא חזון משותף, ועל הכלים צריך להסכים, ויש לנו מחלוקת מה עם הכלים, ואת זה צריך לנהל ביחד, ולהסכים על הכלים, ואז להמשיך לנהל את המדינה.
אתה לא נאיבי מדי?
לא, לא נאיבי. אני הייתי נאיבי, אתה יודע מה, טוב, אני לא רוצה כזה...
מתי היית נאיבי, כן?
שלא צעקתי מספיק בקול, ולא מתחתי את הברקס מספיק חזק.
למי, למחנה הימין אתה
מתכוון? לא משנה, אבל עזוב, אני לא התכוונתי לומר את זה. לא התכוונתי, לא רוצה לומר את זה. עכשיו אנחנו צריכים להסתכל קדימה. אנחנו צריכים להסתכל קדימה, ובאחריות רבה, חיילינו כרגע נלחמים.
לא, אמרת כאן משפט מאוד משמעותי.
והאתגר הוא גדול. האתגר הוא גדול. אנחנו נמצאים כרגע, צריכים להסתכל קדימה. האתגר הוא גדול. ולשם צריך להסתכל, כרגע לא צריך להסתכל אחורה.
טוב, בוא נדבר רגע על האתגר הגדול, וזה הכרעה של חמאס ברצועת עזה. אתה רואה את הכיוון, הכיוון הוא נכון? כשעוברים מהשלב השני לשלב השלישי?
תראה, אני קיימתי כסמגד בגזרת שכם שנתיים לאחר חומת מגן. מי שחושב שחומת מגן זה המבצע של 3 שבועות ובזה זה נגמר, זה טובה. חומת מגן המשכה אחר כך בהיבטים אחרים, כ3 שנים, קראנו לזה מדיניות כיסוח הדשא, במבצעים מאתגרים יום-יום, 3 גדודים, אני מדבר רק על שכם, וככה אני מניח שהיה בעוד ערים מרכזיות אחרות שהטרור בער בהם, והתמודדנו מול הפחה בצורה אינטנסיבית, אני מזכיר את הפיגועים שיצאו לכיוון טולקרם, נתניה, רמאללה, ירושלים, אוטובוסים שהתפוצצו, וזאת הייתה מלחמה יומיומית. עשו את זה בעיקר הכוחות הסדירים, היה יותר כוחות מיני, אבל הייתה עבודה אינטנסיבית מאוד. מה שאנחנו כנראה, ואני לא מכיר את גזרת עזה מספיק, אבל לפחות במאקו, מה שאנחנו נראה בשנים הקרובות, או לפחות בשנה הקרובה, זה דברים דומים הרבה יותר עצימים, כי האתגר בעזה הוא גדול לאין ערוך מהאתגר שהיה לנו כאן בחומת מגן. זה נכון גם צבאית, לייצר השתנות, ולא לייצר תורפות. כי אם אנחנו מייצרים טכניקת עבודה קבועה שמייצרת סטגנציה וסטטיות, היא גם מייצרת תורפות מבצעיות ויכולה לגרום לאבדות ובהכרח לא להישגים, ממש בהכרח לא להישגים.
ולכן אתה חושב שהדרך היא נכונה, מה שאנחנו רואים כרגע?
אני כידוע לא קבינט המלחמה, לא, אפילו לא בקבינט.
בכל זאת, הזכרת את תפקידך הצבאי, את היום שר בממשלה.
ובכל זאת, שר בממשלה, אני אומר את הדברים בענווה ובצניעות, כרגע נראה לי שהדרך היא נכונה. אנחנו צריכים להמשיך לחזק את צה"ל, צריכים לזכור שהמשימה לא תיגמר בימים הקרובים, היא עוד ארוכה, עוד ממושכת, ולכן גם בעיקר בזה צריך להתעסק בימים הקרובים.
טוב, איך לדעתך צריך להיפטר המצב בצפון?
איך לדעתי צריך להיפטר המצב לצפון? קודם כל אמרנו שזה עדיפויות הם כאלה. אני יודע להגיד מה התוצאה, אני לא יודע להגיד מה התוצאה צריכה להיות.
התוצאה היא שכרגע יש תושבים בצפון שלא רוצים לחזור לגור שם.
חד משמעית, והתוצאה צריכה להיות אחרת. וזה יקרה כשיוסר האיום. האם בדרך מדינית או בדרך צבאית? בדרך כלל נהוג בעולם שמנסים בדרך מדינית, וכשהמדינאים נכשלים, אז המערכת הצבאית נכנסת. ככה זה עובד בעולם, ואני מאמין שככה זה יעבוד פה.
טוב, אתה שר העלייה והקליטה, תגיד, יש עלייה וקליטה בארץ גם בזמן מלחמה?
יש עלייה וקליטה בארץ גם בזמן מלחמה. ראינו ירידה בעלייה, ויחד עם זאת אנחנו רואים המון המון עלייה בנתוני פתיחת התיקים, המון דברים, אני אומר המון, אני מדבר אתכם על מאות אחוזים, זה נובע משתי סיבות עיקריות, האחת ולא הראשונה שבהן זה אנטישמיות, והשנייה, ואני אומר שאנשים שפגשתי לפני שבועיים בצרפת, מצביעים על זה כמניע מרכזי, אירועי השביעי באוקטובר, אנשים אומרים, ראינו את התמונות של השביעי באוקטובר, החלטנו לעלות. תחושת הסולידריות, תחושת ההזדהות, לצערי, יחד עם האתגר הגדול של האנטישמיות של גורה בעולם, מייצרים את המוטיבציה לעלות. עכשיו, בהחלט, אני אומר, יש גם משמעות למה האווירה בישראל, זה לא אני אומר, את זה אומרים העולים, ואלה שבוחרים לעלות בתקופה הזאת.
השר אופיר סופר, שר העלייה והקליטה, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, תודה, בוקר טוב.
תודה רבה.